הכתבת בחדשות של המהדורות האלה, גם ב-13 וגם ב-12, היא, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה, שפחה של תוכן. היא צריכה לספק תוכן כל הזמן, גם לדיגיטל, 1,000 מהדורות שיש לאורך היום. כמה פעמים אתה שומע, לכתבנו נודע, ככה וככה וככה, ומתברר לך שזה איזשהו קומוניקט של איזשהו דובר, או בעל אינטרס אחר, או בעל כוח אחר, שהעביר את זה לעיתונאי, והעיתונאי פרסם את זה כמות שהוא, ולא בדקו את זה, ונפלו בתוך איזשהו ספין בסוף. בסוף זה הכל ספין.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
את הדברים ששמעתם בפתיח אמרה ענת סרגוסטי, עיתונאית, משפטנית, פעילת שלום וזכויות אדם.
אני לא מכירה אומנם את ענת באופן אישי, אבל איכשהו לאורך הקריירה שלה עקבתי אחריו ואפילו מצאתי בדרך כמה נקודות דמיון בינינו, חוץ מהשם כמובן. אולי גם ניגע בהמשך בחלק מהן. אבל היוזמה לראיין את ענת סרגוסטי דווקא הגיעה ממך, גיא, וזה היה בעקבות סדרת ציוצים שלה בטוויטר, על המנטור שלה בעולם העיתונות, אורי אבינרי.
נכון, ענת, אנחנו מדברים כאן הרבה על עיתונות, וחשבתי שזאת הזדמנות לספר למאזינים הצעירים שלנו, כלומר אלה שהתחילו לצרוך עיתונות ואינפורמציה רק ב-20 השנים האחרונות, לספר להם על עיתון העולם הזה, ועל העיתונות שהייתה בישראל ב-40 השנים הראשונות להקמת המדינה. אני חושב שדרך סיפורו של אורי אבנרי אפשר לנהל דיון על הקלקולים הרבים שאנחנו רואים היום בעיתונות ובפוליטיקה בישראל ב-2021.
אוקיי, מיד מתחילים. שלום ענת.
שלום ענת, שלום גיא.
ענת, לפני שנתחיל לדבר על העולם הזה, על פוליטיקה, פמיניזם ואקטיביזם, רציתי לשמוע ממך וגם מגיא, מה דעתכם על הרעיונות שנתן נתניהו לערוץ 12 וערוץ 13? ואני רוצה לשתף אתכם שאני חשבתי שהרעיון עם מוטי סגל היה משמעותי טוב יותר, מעבר לעובדה שבעיניי הוא היה מאוד מאופק ומכבד, בניגוד למה שנכתב עליו, אהבתי את השאלות הלא צפויות שלו. נתניהו נשאל תמיד, כמעט תמיד, על מדיניות, על התיקים הפליליים, על ההתנהלות הכלכלית במשבר, והוא יודע לענות על זה מתוך שינה אפילו. אבל סגל הפתיע אותו עם שאלות ערכיות, אם זה מוסרי בעיניו לקבל מתנות, בלי קשר להיבט הפלילי, ועם השאלה המצוינת ותשובתו המביכה של נתניהו מוקת התדמה, שהעידה על הניתוק של ראש הממשלה ואפילו על העייפות והבעלה שלו, ואני מדברת כמובן על השאלה מה הוא חושב על מיטו.
מה אתה אומר על תנועת המיטו שפרצה בשנים האחרונות?
תנועת המיטו?
כן, שמדברת על התרדה של גברים מטרידים.
מה אני יכול להגיד? דבר טבעי, קורה.
אז אני רוצה לשמוע קצת ממך, מה חשבת על הרעיון הזה, וגיא, אני יודעת שהוא לא חושב כמוני, ואחרי זה נשמע אותו גם.
אני האמת חושבת כמוך, היה לי נדמה שאודי לקח את כל ההערות שהיו על הרעיון שיונית עשתה, ויישם אותם בעצם. כל מה שאמרו וכל הביקורת שהייתה על יונית, והייתה המון ביקורת על יונית, גם אני עברתי ביקורת מאוד קשה על יונית, והוא לקח את הכל, הוא אסף את זה, כולל השאלות הערכיות. אני ראיתי כמה אנשים שאמרו, למה לא מנהלים איזושהי שיחה עם נתניהו, במקום כל זמן לשאול אותו, בתאריך זה עשית ככה וזה עשית ככה, אלא להסתכל לרוחב ולשאול על הדברים הערכיים, וזה מה שהוא עשה, ובעיניי זה היה יותר מעניין. להגיד לך שזה היה רעיון מעניין? לא. אני חושבת שהדבר היחידי, הרגע היחידי, זה היה הרגע של המיטו, שהוא פשוט התייבש, ואני עד היום לא יודעת אם הוא באמת לא יודע מה זה מיטו, שזה מזעזע בעיניי. כלומר, איפה הוא היה בשלוש שנים האחרונות, באיזה יקום הוא חי, או שהוא עשה את עצמו. זאת אומרת, או שהוא שיחק פה איזשהו משחק, ויש לו את היכולת הזאת, נתניהו לשחק משחק. כי התשובה שלו הייתה מאוד מאוד מביכה.
לי זה הרגיש שהוא היה מוטרד מהשאלה שאמורה לבוא בעקבות זאת, ואני מודה שדווקא מהשאלה שבאה בעקבות זאת התאכזבתי.
אז איך זה יכול להיות שנתן אשל, שהורחק משירות המדינה כי הוא התריד עובדת במשרד ראש הממשלה, ממשיך להיות המוציא והמוביל בצוות המסע ומתן שלך?
הוא ידיד, הוא חבר, אבל הוא לא מוציא ומוביל, הוא לא עובד אצלי.
טוב, ראינו כבר את היחס של אנשים מוכות כמו לבעלי חיים, סליחה, אבל...
לנשים בכלל, דרך אגב. גיא, אני יודעת, אנחנו התווכחנו על זה בשבוע שעבר, תן בראש.
כן, אז אני מסכים שהרעיון עם סגל היה טוב יותר מהרעיון, כמובן, עם יונית לוי.
אז ננה, 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 בואי תחפשי עוד איזה נקודה ועוד נקודה.
אז בוא,
זו התמונה הגדולה.
אז תשמע.
אזרחי ישראל יודעים את זה, וגם את יודעת.
זה החיקוי לא רע, אני מודה. יכול להשתפר, אבל אולי ברעיון הבא, בוא נדבר ברשותך על פוליטיקה.
טוב, אני רואה את ארץ נהדרת, בפרסום, אז צריך לתת להם חומר.
זה מה שיחשבו, שזה מה שרץ בזמן הרעיון פה באולפן.
סגל לא התבטל בפני נתניהו, וחלק מהצופים, משוועים לראות גישה כזאת בטלוויזיה שאינה מתבטלת. יונית הייתה פחות לעומתית, אבל כמו שאמרת, נא צריך לזכור שהרעיון עם יונית היה הראשון בסבב הבחירות הנוכחי, וסגל כבר יכל להתכונן טוב יותר. וצריך לזכור גם, וענת, את מכירה את זה היטב, ערוץ 13 לא קיבל את הראשוניות, ואז אולי יש פחות מחויבות למרואיין, מה שיש נניח בערוץ 12, שיש תמיד דיל של אתה תקבל מאיתנו איזה טיפול מסוים, כל עוד שתמיד תיתן לנו לפני הערוץ המתחרה. סגל גם מכיר מקרוב את נתניהו והשטיקים שלו 20 שנה, הוא כתב מדיני. לוי היא בדרך כלל מראיינת טובה, אבל גם אני מניח שהבוסים שלה, גם הם רוצים רעיון טוב, אבל הם רוצים לשמור על מערכת יחסים מסוימת עם ראש הממשלה, וגם לא להרגיז חלק גדול מהצופים שלהם. ערוצים מסוג 12 ו-13, היכולת שלהם לעשות עיתונות, מהסוג שחלק כנראה גדול מהמאזינים של הפודקאסט הזה רוצים לראות, היכולת הזאת היא מראש מוגבלת מאוד. ראשית, המדיום הטלוויזיוני, בעיקר ברודקאסט ובעיקר מהדורות חדשות, לדעתי הוא לא באמת מדיום שמתאים לעיתונות של ממש. אתה צריך קודם כל לייצר בעיקר רייטינג, וזה ברוב המקרים אומר שאתה לא יכול לעשות עבודה עיתונאית, בעיקר שאתה צריך לקלוע לקהל כל כך רחב. צריך לזכור שחלק לא מבוטל מהצופים שלך, שלך, בעיקר כאשר מדובר בעניינים מאוד פוליטיים, תרבותיים, זהותניים, הם לא רוצים מידע חדש, מאתגר, הם רוצים שתאשרר את דעותיהם הקדומות, וזה בעיקר נכון כאשר נתניהו נמצא על המסך, ונתניהו עצמו תרם לא מעט לאווירה הזאת. הכל אישי, הכל מחנאי, הכל זהותני. וכדי להגיע לחקר האמת במשהו שהוא גם בשידור חי, צריך לשאול שאלות מורכבות, לנהל דיון מורכב, ובעיקר לחפור באותה נקודה ולא לוותר. וברוב המקרים זה לא מתאים לשידור חי מהסוג הזה. שידור חי של ראש הממשלה בערוץ מסחרי של ברודקאסט הוא בעיקר קרקס של מחוות ועיתותים. במקרה הטוב זה הורדת ידיים בין המראיין למרואיין, והיכולת לייצר רגעים של אינפורמציה חדשה בעלת ערך היא קיימת ומוגבלת. בדיוק כמו שאמרת, נצגל שעה לכאורה שאלות טובות, אבל בסוף היום הוא לא התמודד ולא ניסה להתמודד בשאלות של הפולו-אפ עם המניפולציות בתשובות של נתניהו. עכשיו, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה, אבל אם הוא היה שואל וחוזר ושואל את ראש הממשלה ויורד לפרטים, הוא גם היה מאבד את העניין של חלק מהצופים בז'אנר הזה, ויכול להיות שהוא גם היה ממש מכעיס חלק גדול מהצופים. וחוץ מזה, כדאי להסביר גם, שאם זה היה סוג הרעיון שסגל היה עושה, אז הסיכוי שנתניהו היה חוזר לאולפן היה הרבה יותר נמוך.
תראה, אתה אמרת כמה דברים שאני רוצה להעיר עליהם. אמרת שקשה לעשות עיתונות בז'אנר הזה, שגם של השידור החי וגם של טלוויזיה. זה נכון שטלוויזיה זה מדיום מאוד שטחי. וגם יש כל הזמן את אלמנט הזמן, ואני מניחה שאודי וגם יונית ישב להם מישהו באוזן ואמר להם,
תסיימו כי צריך להספיק עוד נושאים.
כי יש עוד נושאים, נכון. למרות שהמהדורות ארוכות כאורך הגלות.
נכון.
זה תהליך אבולוציוני שהתרחש כאן, שרידד את הטלוויזיה למקום הזה של הקליק בייטס. ואני, שוב, מידע על עצמי, אני הייתי כתבת בחדשות 2, כשקמה חדשות 2, באי שם, ב-94, ואני חושבת שעשיתי עיתונות, אני הייתי כתבת בעזה, זה היה הקליים טופיים שלי, ואני חושבת שעשיתי עיתונות, ואני חושבת שהמהדורה הייתה עיתונאית, היה לה אתוס עיתונאי, ורצתה להביא סיפורים, אתה יודע, במגבלות הז'אנר, במגבלות הטלוויזיה, ופחות היא כן חיפשה את הצופים, אבל היא גם הביאה, היא עשתה עיתונות. והתהליך האבולוציוני הזה, הוא לא רק בארץ קורה, שהפך את הכל לאיזה מין בידור, כן, יש לזה גם מילה, אינפוטיינמנט, זה לא מילה שאני המצאתי, זה מילה שקיימת הרבה מאוד זמן בשיח שנוגע לתקשורת, וזה בדיוק הקשר בין בידור לבין אינפורמציה. ובעיניי הפיצוח הוא איך להפוך את החשוב למעניין, ולא איך לחשוב מה מעניין עכשיו ולהביא לצופים מה שהם רוצים לשמוע באמת. וכשאתה מסתכל היום, כשמסתכלים היום על מהדורות של חדשות בשלושת הערוצים, זה מזעזע. זה קודם כל זה משעמם בצורה בלתי רגילה, ושנית זה חד-ממדים, מתעסקים רק בנושא אחד או נושא ורבע, ולא במגוון הנושאים שקשורים לחיים שלנו. לא מאתגרים כלום, וכל תדרוך שמקבלים מאיזשהו פוליטיקאי הופך להיות לכתבנו נודע לראשונה. כל מיני מושגים שפעם היו משתמשים בהם ממש במסורה, והיה מאחוריהם איזשהו מטען ערכי, כן? תחקיר, או ידיעה ראשונית. זה היה באמת זה. כל צעיר שיושב במערכת של 60 או 50 או משהו כזה, ומרים שלושה טלפונים ומתאם איזה מרועיין, לזה נקרא תחקירן. זה מגוחה, אז זה זילות של, של הרעיון הזה, של מה זה תחקיר.
אולי את מדברת על עיתונות בזמן שהיא באמת הייתה סוג של מונופול, או הייתה לה בלעדיות על החדשות, והיום יש רשתות חברתיות, והתחרות הרבה יותר קשה, והם נאלצים להגיב הרבה יותר מהר, ולהתחרות.
למה הם נאלצים?
כי זה עולה ברשתות.
למה אין להם את עמוד השדרה הזה, של להגיד, אוקיי, בשביל זה יש לנו עורכים, בשביל זה יש לנו עיתונאים, בשביל זה יש לנו קוד אתי, בשביל זה יש לנו, אנחנו מקצוע. אם אנחנו מזלזלים במקצוע, וכל צייצן טוויטר, או כותב פוסטים בפייסבוק, יכול להיות עיתונאי, אז אני לא צריכה אתכם. כאילו, בשביל מה אתם קיימים שם, אם לא בשביל בדיוק זה, בשביל לתרגם לי את הדברים, שתת לי קונטקסט, בשביל להחליט מה נכון ומה לא נכון, קודם כל עובדתית. אחר כך מה חשוב ומה לא חשוב. גם כן, זה התפקיד של העיתונאי, זה התפקיד של העורך, עורכת, זה התפקיד שלהם.
בעצם, ענת, את היית כתבת, עורכת וצלמת עיתונות ומשפטנית, עבדת בחדשות ערוץ 2 כמובן. היית כתבת וצלמת בעולם הזה, הבאת את אחד הסקופים אולי הכי גדולים שהיו אז, את התמונה של מחבל מקו 300 בעודו בחיים. קיינת כמנכלית אג'נדה, ניהלת את בצלם ארצות הברית, היית ממייסדות העיתונאיות במרכז מדיה נשים באג'נדה, איזה הספק. ולפני שנתיים וחצי בערך נבחרת ליושבת ראש עמותת כן לזקן.
כן, זה תפקיד בהתנדבות. אני היום אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים, כאילו לפרנסתי, זה מה שאני עושה כרגע.
אמרת פעם באחד הרעיונות שהיו איתך, זה היה ברעיון שנתת לברד לי מהארץ, לפני 8 שנים, אחרי שפרץ מרות 2, אמרת בהקשר של אולמרט אומנם, אבל זה מאוד דומה, שאם כולם עכשיו מתלהמים נגד אולמרט, אז העיתונאים מתלהמו עליו עוד יותר. אין עיתונאי שלא הוציא סכין ותקע בו פומבית בלי להבין מה קרה שם. אולי לא היה שם משהו יוצא דופן, אמרת, יכול להיות שהתגלה שמדובר בנורמה שלכל פוליטיקאי יש טלנסקי משלו. למה את זה לא בודקים ועוצרים, כך שאלת. אז אולי אפשר לומר את אותו דבר על היחס של התקשורת או של רוב התקשורת לבנימין נתניהו.
אני לא זוכרת באיזה הקשר אמרתי את הדברים על אולמרט, אבל יכול להיות שהתכוונתי לזה שהרבה פעמים מצטטים מתוך תיקי חקירה או מתוך תיקים משפטיים ולא נותנים לנו את התמונה הרחבה. מקבלים הדלפות או ציטוטים מגמתיים, והרבה פעמים העיתונאים עצמם שמדווחים על הדברים האלה, כולל בתיקי נתניהו, ואני הרגשתי אי נוחות ביחס לנתניהו באותה מידה, כשהדברים או שהוצאו מהקשרם, או שלמישהו יש איזשהו אינטרס כזה או אחר לפרסם דברים כאלה ואחרים, או להוציא איזשהו קטע מתוך החקירה ולתת אותו לאיזה עיתונאי כסקופ שלו, והוא מפרסם אותו והוא לא ראה את כל החומר. וזה מאוד מאוד מטריד, ואני חושבת שגם במובן הזה, אני לא אומרת לא לפרסם את זה, כי אי אפשר להגיד לא לפרסם, אבל להגיד את זה, קיבלנו את החומר הזה, יכול להיות שזה לא כל החומר שישנו, יכול להיות שזה אולי יוצא מהקשרו, יכול להיות שזה הנה הקלטה, בואו תקשיבו לה, תנו לי לחשוב בעצמי, ואל תגידו לי, הנה זה מה שהיה ואין בלתו, זה משהו שנוגע לאתיקה.
אני זוכר עדיין את התקופה, זה לא היה לפני הרבה זמן, לפני 10, 12 ו-13 שנה, שאנחנו בארץ ובדמרקר ניהלנו קמפיין די אגרסיבי בנושא השחיתויות של אולמרט, ואני זוכר שחלק מהאנשים בערוץ 2, ערוץ 12 היום, ערוץ 2 של אז, הדהדו מסרים של דלגיטימציה נגד הפרקליטות, בדיוק כמו שמה שטוענים נגד אנשי נתניהו.
זה נכון. זה מאוד מאוד נכון. זה אגב נובע מחולשה כלכלית של הגופים האלה, והם הלכו ונחלשו. אני לא יודעת...
חולשה כלכלית? חולשה כלכלית. יגאלה בי קידינג, האנשים לא, הכי עשירים בישראל לא, הם הבעלים של ערוץ 12
ו-13. אני לא מדברת על הבעלים, אני מדברת על העיתונאים. העיתונאי היום, היחיד, או העיתונאית, או הכתב נגיד יותר, הכתבת בחדשות של המהדורות האלה, גם ב-13 וגם ב-12, היא, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה, שפחה של תוכן. היא צריכה לספק תוכן כל הזמן, גם לדיגיטל, 1,000 מהדורות שיש לאורך היום, קצרות וארוכות, תוכניות האקטואליה ולמהדורה המרכזית וכולי וכולי, אין לה זמן לעשות בדיקה בסיסית של משהו. אז היא נשענת על חומרים שדוברים נותנים לה ובעלי עניין, והיא לא בודקת את הדברים האלה. כמה פעמים אתה שומע, לכתבנו נודע, ככה וככה וככה, ומתברר לך שזה איזשהו קומוניקט של איזשהו דובר, או בעל אינטרס אחר, או בעל כוח אחר, שהעביר את זה לעיתונאי, והעיתונאי פרסם את זה כמות שהוא, ולא בדקו את זה, ונפלו בתוך איזשהו ספין בסוף. בסוף זה הכל ספין.
אני מסכים עם רוח הדברים שלך, אבל אם נרד קצת יותר לרזולוציות יותר נמוכות, אני חייב לציין שב-30 שנותיי בעיתונות, לא ראיתי קשר ברור בין השכר והביטחון התעסוקתי של עיתונאים לבין הנכונות שלהם להתעמת עם מוקדי כוח. והרבה נכון. פעמים, סליחה, ראיתי גם מתאם הפוך. מה זה אומר? ראיתי דווקא שאת העיתונאים או הטלנטים עם השכר הגבוה ביותר, דווקא הם רואים את עצמם כחלק מהממסד, מזדהים יותר עם מושא סיכוריהם, בין אם זה טייקונים או ראשי ממשלות, ומוכנים להתחבר עם הממסד כדי לשמור על מעמדם בראש הפירמידה. ובשנים האחרונות אנחנו רואים עיתונאים שעובדים בכל מיני כלי תקשורת הכי מסכנים שיש, כלי תקשורת עצמאים, אנשים שיש להם אפס ביטחון עצמי, והם יוצאים לקרב עם סכין בין השיניים.
אפס ביטחון תעסוקתי.
עסק ביטחון תעסוקתי.
זה נכון. אגב, זה מחזיר אותנו לעולם הזה, שהעולם הזה היה עיתון נרדף, השכר בו היה מאוד 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 נמוך, לא היה, כאילו היה ביטחון תעסוקתי במובן שלא חששתי שיפטרו אותי, אבל הייתה איזה סוג של סליחה.
את לא חשש שיפטרו אותך, אבל לא העיתון היה יכול להיסגר כל יום.
העיתון היה יכול, והוא אכן נסגר, ברור, ואכן כן. כשהוא נסגר הוא נמכר על עובדיו. כן. זאת אומרת, מכרו אותי יחד עם העיתון, כי אני הייתי סוג של קומודיטי.
אז רגע, נת, בואי תעצרי פה לרגע, ולטובת מאזיננו היותר צעירים, תסבירי להם בבקשה, מה זה העולם הזה, ומה היה מקומו בעיתונות הישראלית?
אוקיי, אז מדובר בשבועון חדשות. היום זה משהו שהוא כאילו מופרך לחשוב עליו בכלל, שבועון חדשות, שמי שהיה מוציא לאור שלו הבעלים והעורך הראשי היה אורי אבנרי, שבעצם, איך אני אגיד את זה, היה נטוע בשתי זירות, בזירה הפוליטית, הוא הקים מפלגה, שנקרא העולם הזה כוח חדש, ואחר כך התגלגל להיות חבר כנסת בכל מיני מפלגות שמאל, והוא היה עורך של עיתון שהיו לו כמה ייחודים, נגיד. אחד היה לו שער קדמי ואחורי. זאת אומרת, השער הקדמי היה השער היותר פוליטי ויותר רציני, והשער האחורי היה שער פרובוקטיבי, סלש נשים מורטלות, סלש רכילות, שנגיד במשקפיים של 2021, אפרופו תחילת שיחתנו
לא עומד בסטנדרטים של מיטו.
לא היה עומד, אני לא הייתי באה לעבוד שם, כן. אוקיי? אבל אנחנו מדברים על שנים קודמות, ואבנרי חשב, הרציונל מאחורי זה היה שהרכילות תמכור את הפוליטיקה. זאת אומרת, אנשים יתעניינו בחדר המיטות של משה דיין, ויקבלו כל מיני כתבות על פוליטיקה ותחקירים עיתונאים.
על השחיתויות הפוליטיות של משה דיין.
והשחיתויות הפוליטיות, כן. כן. עכשיו, לזכותו של העולם הזה יאמר שהוא הוביל כמה מהתחקירים היותר רציניים ויותר מהדהדים ויותר מרעידי סיפים שהיו במדינה. אני די נזכיר את פרשת ידלין, תעשו גוגל, אני לא אספר עכשיו פרשת ידלין, פרשת אופר, לוינסון,
שחיתויות כלכליות.
הרבה מאוד שחיתויות כלכליות, אבל גם סיפור כמו פרשת קו 300, שאני רשום בין השאר על שמי, שבה צילמתי איך השבק בעצם החזיק חוטף של אוטובוס פלסטיני בחיים, וכעבור כמה זמן הוא נהרג בידיהם, אחר כך התברר שהם הרגו אותו. האתוס העיתונאי היה אומץ, ולזכותו של אבנרי יאמר שהוא, מה שעניין אותו זה לקחת אנשים שלא עבדו קודם בשום כלי תקשורת. זאת אומרת, הוא רצה להיות המנטור שלהם, שלנו, ולעצב אותנו על פי האתוס העיתונאי שלו, אומץ זה אחד מהם, כן, לטיל ספק בכל מה שאומרים, לא לקבל את דברים שאומר בעל שררה כזה או אחר, בין אם כלכלית ובין אם פוליטית, כמובן מאליו, שום דבר, תמיד לפקפק בדברים, תמיד ללכת במקום שחשוך, תמיד ללכת לשמוע את אלה של אין להם קול, תמיד, כל הדברים האלה שהם, אני חושבת שכל מי שעבד בעולם הזה, או רוב מי שעבד בעולם הזה, לקח את זה הלאה.
גיא, חוץ מהשער האחורי, זה די מזכיר את דמרקר.
תכף נדבר על זה, אבל כדי להתחבר לזה, ענת, את יודעת, הזכרת את פרשיות לוינסון ובנק הפועלים. זה פרשיות על מי שחשיפת שחיתויות, במי שאז היה הארגון הכלכלי הכי חזק במדינה. מידה מסוימת, זה מצחיק, בגלל שדה מרקר התעסק עם בנק הפועלים בעשור האחרון, עם כל ההשלכות שהיו לזה על החרמות ועל הניסיון לסגור את הארץ ולסגור את דה מרקר.
אותו דבר עם העולם הזה, אותם חרמות, אותו חרם הודעות, אותו חרם מנויים, בדיוק אותו דבר, רק כמה עשורים קודם.
אז לא מזמן הוא עלה הרי הארכיון של העולם הזה לאינטרנט, ומדי פעם
באופן פיראטי, אני רק מחייבת להגיד.
אוקיי, באופן פיראטי, ומדי פעם בטוויטר מעלים כל מיני קטעים.
נכון.
ומישהו העלה באמת מאמר של אורי אבנרי, והוא מספר על פרשיית בנק הפועלים ולוינסון, על החשיפות של העולם הזה, רק הוא אומר לקוראים, הוא מגלה לקוראים, דבר די מדהים, וזה מתחבר למה שאמרנו בתחילת השיחה הזאת, הוא אומר, אתם יודעים, הסיפורים על לוינסון, ואחר כך סיפורים על בנק הפועלים, הגיעו בהתחלה, לא אליי, לעולם הזה, אלא הגיעו לידיעות אחרונות. אבל האנשים הבכירים ביותר, במלאכת נוני מוזס, ולפני זה זה היה נוח מוזס, לא רצו לפרסם את זה, והסיבה שאנחנו פרסמנו את זה, היא פשוט בגלל שהם התייאשו מלתת את זה לעיתונים. אז במידה מסוימת העולם לא כל כך השתנה. בשנות ה-70 וה-80, ידיעות אחרונות שהיה עסק סופר רווחי, עדיין לא רצה להתעסק עם בנק הפועלים, כי לא כדאי, עדיף להתעסק
עם... רק נגיד שלוינסון היה מנכ"ל בנק הפועלים, שהתאבד בעקבות התחקיר הזה. התשובה היא כן, נכון, אותו דבר, רק שהיום אין העולם הזה.
כן.
זה נכון שיש כל מיני מיזמים עיתונאיים עצמאיים, והם עושים עובדה נהדרת, אבל העולם הזה היה כתובת גם, אנשים לפעמים היו אומרים, אם אתה לא תעשה ככה וככה, אז אני אפנה לעולם הזה. זאת אומרת, זה היה איזה מין שוט שהיו מאיימים בעזרתו.
היה לו הרבה יותר עמדת השפעה.
לטובת שאלתך, ענת,
שקיפות.
כן. אז ענת ג'ורג'י, לשאלתך לגבי דמרקר והעולם הזה, אז התשובה היא כן, מהיום שהקמנו את דמרקר לפני 20 שנה, דווקא סוג העיתונות הלאומתית העצמאית של אבנרי, כן הייתה בשבילי השראה. עכשיו אצלנו, כידוע, לא היה את הפרובוקציות, אין לנו נשים מורטלות, אבל כן היינו מוכנים לשלם, בעיקר בשנים הראשונות של דה מרקר, את המחיר עם זה שבחלקים מסוימים היה תוכן יותר מושך בעיתון, כדי להביא קוראים לקרוא את הדברים המרכזיים שבהם התעניינו, וזה התחקירים מול מוקדי הכוח.
אבל אבנרי גם התריס נגד הממסד הביטחוני, למשל. זאת אומרת, זה לא היה רק העניינים הכלכליים. ושוב, אני חוזרת לפרשת קו 300. כשפרשת קו 300 צצה, היה אז צנזורה אסרה לפרסם את זה. אז מה שהוא עשה, הוא פשוט פרסם את העיתון עם כתמים לבנים,
כן.
וזה היה התרסה נגד הצנזורה, כדי להגיד ממש. לקוראים, שוב, להגיד לקוראים,
אנחנו
תקשיבו.
אנחנו רצינו להביא.
הצנזורה, אנחנו סיפרנו את הסיפור, הצנזורה מונעת מכם לדעת הסיפור. בעוד שכל התקשורת האחרת נכנעה בעצם לצנזורה, והסתירה את העובדה שידה של הצנזורה הייתה שם, ולפעמים גם הם עשו צנזורה עצמית, כדי שזה לא יעבור. וזה סוג של התרסה. כן. זה בדיוק
אז
מדבר
אז
על זה.
אני רוצה לחזור לרעיון עם ורד לי, ואת אמרת, אז אני מדברת על 2008, שהיום מחפשים עיתונות שלא תרגיז את הקוראים,
נכון.
ואת הצופים, כי הם תלויים בהם כלכלית. ובעצם שהעובדה שיש יותר עיתונאים צעירים חסרי פרספקטיבה איננה מקרית.
אז אגב, זה נורא נורא נכון, ואני רואה את זה בהרבה מקומות, וסליחה, גם הרבה פעמים פה בארץ, שכשיש גל של פיטורים, אז מתפטרים את האנשים הבכירים יותר, שהם יקרים יותר, והם גם אנשים שצברו איזה סוג של מומחיות, כי יש להם כבר, יש להם איזה קילומטראז' בתחומם, ומביאים אנשים צעירים שאין להם פרספקטיבה, אין להם את המומחיות, וגם אין להם את המשקל הסיגולי לעמוד מול בעל השררה ולהגיד לו, לא, אני לא עכשיו פה לתוך הספין שאתה מנסה להכיל אותי, אני מבין שאתה עושה פה ספין, כן? כל הדבר הזה, תראה...
יש גם דבר שקוראים לו זיכרון ארגוני, אנחנו גם יודעים, אנחנו זוכרים היטב מה היה פה לפני 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, כלומר, יש קונטקסט לדברים, וזה דברים שבאמת רק עם ניסיון, רק לטובת דה מרקר, אני אגיד שבדה מרקר...
אף אחד לא זז מדה מרקר, אם לא בוטים בו.
שבדה מרקר חלק, רוב העיתונאים והכתבים נמצאים בעיתון בין 10 ל... בעצם מאז ההקמה של העיתון.
ואגב, זה ניכר. זה ניכר במומחיות שהם צברו, כל אחד יש לו מומחיות בשוק האנרגיה.
למרות שגם בטלוויזיה את יכולה לראות מוקדים כאלה, את יודעת, רינה מצליח, דנה וייס, הם כן, יש להם...
הם ותיקות, אבל איזה מומחיות.
כן, אין להם מומחיות בתחום אחד, המומחיות שלהם היא טלוויזיה. המומחיות שלהם היא לא אנרגיה ולא שוק ההון ולא חינוך ולא תרבות. המומחיות שלהם היא לדעת להתנהל מול המצלמה.
והם התחילו יחד איתי, זאת אומרת, אנחנו כולנו הקמנו את חדשות 2 בעצם, הם פשוט נשארו, שזה אגב, אני בתור, דיברת על כן לזקן, כיושבת ראש של ארגון של זקנים, אני מברכת על זה שנשים מבוגרות יותר גם יכולות לשבת בטלוויזיה, בפריים טיים, ולהופיע, וזה סבבה, ולא מעיפים אותם מהמסך, ועם תחתם נשים צעירות רק, ומצודדות וכו', שזה גם כן מגמה, אם אנחנו נדבר רגע על הנושא המגדרי, החביב עליי לא פחות.
נכון, את אמרת שאין מקום לנשים...
טלוויזיה.
אמרת שאין מקום לנשים בנות 50, בחדשות של הפריים טיים.
זה נכון, וזה טיפה השתנה, זאת אומרת, אין איזה גדודים של נשים, ותמיד תמציא יותר גברים, ובוודאי בשידורי הרדיו תמציא יותר גברים, ובכלל בעיתונות תמציא יותר גברים, אבל כשיש לך פה ושם נשים כאלה, ואת אומרת, אוקיי, יש, רואים את המגוון הגילי על המסך, זה חשוב ברמת הבניית התודעה.
אבל כמו שאת אומרת, אולי זה לא מספיק. אנחנו מדברים הרבה על אז והיום, על הדמיון, ואת סיקרת הרבה מערכות בחירות לאורך הקריירה שלך, גם את פרישתו של מנחם בגין מהפוליטיקה, ויש לנו הרבה מערכות בחירות בשנתיים האחרונות שאפשר לסקר. מה השתנה מבחינת השיח, מבחינת העוינות בין הצדדים? תמיד אומרים שעלינו מדרגה מבחינת העוינות, עד כמה זה נכון? האם הדברים באמת הקצינו עם השנים, או שפשוט אנחנו לא זוכרים? היה פעם עידן בו סיקרו את הסוגיות בבחירות לפי תוכן, לפי המצע של המפלגות, לפי מה שהם מתכוונים לעשות, או שזה תמיד היה סוג של מרוצוסים?
אני חושבת שמה שבעיקר השתנה, זה הצהרות הכיכרות, הצהרות ההמוניות האלה בכיכר העיר, זה לא קיים יותר. זאת אומרת, אין יותר הצהרות בחירות, עכשיו בוודאי עם הקורונה אין הצהרות בחירות, אבל אין הצהרות בחירות, והצהרות בחירות האלה היו מאוד, היה בהם הרבה דמגוגיה ופופוליזם. אבל אני חושבת שבמידה מסוימת, שוב, זה מתקשר לתפקיד העיתונאי, מה שהלך לאיבוד הרבה פעמים, בוודאי בטלוויזיה, זה העיתונאי שטח. הם כולם עיתונאי אולפנים. זאת אומרת, כל היום הפרשנים הפוליטיים, הם כל היום מאופרים, כל היום יושבים באולפנים, לא משנה באיזה תוכנית, וככה עם הטלפון ביד, ומקבלים אס-אמסים, או לא יודעת מה, בטוויטר, רואים מה זה, ומפרשנים. אין את המגע של השטח. עכשיו, זה נכון לא רק לפוליטיקה, זה נכון בכלל. העיתונאים, עיתונאי האולפן בעיניי, זה לא מעניין. זה לא מעניין אם אתה לא יוצא ופוגש אנשים ורואה...
את יודעת, אני חושב שהמילה עיתונאי שטח היא קצת מטעה. למה? כי אפשר בטלפונים ובמשרדים ובאס-אמסים ובמיילים להביא פרשיות הון שלטון עיתון ושחיתויות נכון. בלי שום בעיה. הרבה פעמים את אומרים עיתונאים שטח, אבל בעצם את מתכוונת לעיתונות תחקירים לעומתית. השאלה אם אתה עושה את זה שאתה נמצא במשרד או שאתה נמצא ממש בשטח היא פחות...
לא, אבל אתה מדבר על העיתונות הכלכלית. אין ספק שהעיתונות הכלכלית, השטח הוא לא מרכיב נורא נורא חשוב. זה שתיכנס למשרד האוצר או לבנק ישראל, זה לא יגיד לך כלום. המגע עם האנשים הוא מה שחשוב, והמקורות שאתה בעצם אוסף לאורך השנים, ואתה, הם אמינים עליך, אבל בשטחים אחרים, בנושאים אחרים...
כמו למשל בשטחים.
כמו למשל בשטחים, השטח הוא נורא נורא חשוב, אתה לא יכול לעשות זה בטלפון.
נסעת לגור שם, גרת שם כבר, גם בעזה, גם בשדרות.
כן, ואפרופו השטחים, כן, פעם היו הרבה משאבים לחדשות 2, והיו 3 כתבים שסיקרו את השטחים. היום יש בקושי אחד, והוא לא מביא שום... אני הייתי מביאה כל יום כתבה מעזה, תחשבו רק על הפרספקטיבה של הצופים, של חדשות 2, שהיו מקבלים כל יום סיפור מעזה, וכל יום סיפור מהגדה.
נכון.
זה לדעת מה קורה שם.
כן, אבל בסופו של יום, אם תתניל, אם את יודעת, היום אפשר לעשות A-B טסטינג, לבדוק שני דברים. אם היית עושה בדיקה, אם היה לנו, וערוץ 2 היה מטרגט, לחלק מהקהל הוא היה נותן כתבה מעזה, וחצי השני כתבה... את קידום למאסטר שף שיהיה אחרי זה, היית רואה שהרייטינג הולך למאסטר שף.
זה לא מעניין אותי, גיא.
יפה.
זה לא מעניין אותי וזה גם לא תפקידי.
יפה, לכן הציפייה שלך, אני מסכים איתך, לכן הציפייה שלך שטלוויזיה מסחרית היא הפתרון לעיתונות ולדמוקרטיה, לפי דעתי היא ציפייה שגויה.
אז זה השאלה, כי כל הרעיון שמאסטר שף זה בכלל ראוי להיות כתבה עיתונאית, זה מופרך בעיניי. באיזה עולם קידום תוכנית טלוויזיה, זה כתבה עיתונאית במהדורת חדשות?
ענת, שאת עבדת בערוץ 2, אוקיי, לפני הרבה שנים, את יודעת שבשנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, ערוץ 2 היה שייך בין השאר לבנק הפועלים ולבנק לאומי. את באמת חושבת שהם נכנסו להשקעה בערוץ 2 באותם שנים, כדי לחקור את השחיתויות בשלטון, בכסף, או להביא דברים בעזה?
לא, ולא. עזה זה יותר קל לבלוע, יותר קל לבלוע,
כן.
מאשר תחקירים על בנק הפועלים. Mm-hmm. אני גם לא חושבת שכשערוץ 2 הוקם, היה מישהו בערוץ 2, בחדשות 2, שהיה לו את היכולת לעשות את התחקירים האלה.
מדוע?
כי לא היו שם אנשים עם ידע כלכלי מספיק.
אבל למה לא גייסו את
הכל? או עם סכין לא היה... בין השיניים.
אבל למה לא היו אנשים האלה? הרי משאבים היה בלי סוף.
אני
זה היה מונופול.
איתך, נכון.
מונופול שהיה שייך למונופולים הישראלים, לבנק לאומי ובנק הפועלים. הם יכלו להעמיד דסק של 100 איש שיעשו את התחקירים האלה.
הם לא רצו לעשות את זה, להעמיד דסק של 100 איש שיעשו את התחקירים האלה, וגם אני תוהה אם היה לזה איזושהי תכנות, אתה יודע, טלוויזיונית לעשות תחקירים האלה. אבל כן, לא עושים תחקירים. לא עושים תחקירים בטלוויזיה, גם תוכניות שכביכול...
עושים טלוויזיה, הם לא עושים תחקירים.
עושים טלוויזיה. גם תראה כמה המקור נחלש, תראה כמה עובדה נחלשה. זה תוכניות שהן נושאות דגל התחקירי, הן מאוד מאוד נחלשו, כי גם הם צריכים לעמוד באיזשהם ציפיות של רייטינג, ולהצדיק את עצמם מבחינה כלכלית.
אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר. בשנות ה-70, כשהיית רק בת 17, היית פעילה בפנתרים השחורים.
זה היה משהו מכונן ומעצב בתפיסת עולם שלי.
שמה?
שיש את הפערים האלה, החברתיים והאתנים, בין מזרחים לאשכנזים. אני הייתי ילדה ירושלמית, וגדלתי לתוך הדבר הזה.
את בעצם חצי ממוצא מרוקאי, נכון?
אני חצי מרוקאית וחצי ספרדיה. המשפחה של אבא שלי 500 שנה בארץ. אני מפה.
זה המזרחים המיוחסים. בעצם לאורך השנים פעל די הרבה לטובת המזרחים, אולי כנגד אפליית מזרחים, בעיקר נגד נשים, אפליית נשים מזרחיות ובעד שוויון זכויות. עברו מאז 50 שנה בערך, שאת שומעת היום את אבישי בן חיים מדבר על ישראל הראשונה וישראל השנייה, הוא כמובן המדד שלו זה בעצם המדד ביבי. המזרחי, לא... ביבי כנציג המזרחים, על השימוש שנעשה באפליית המזרחים על ידי נבחרי ציבור, כמו מירי רגב למשל, למה את חושבת על זה?
אני חושבת שכשהוא התחיל להציג את הרעיונות שלו, היה בזה משהו. ואני חושבת שכשמירי רגב נבחרה לראשונה, או מונתה לראשונה להיות שרת התרבות, והתחילה לדבר על הנושא של המגווה, של הדייברסיטי בתרבות, אני חושבת שהיא אמרה דברים
נכון.
לגמרי ראויים שאני לגמרי הזדהיתי איתם. כל נושא שחלוקת המשאבים בתרבות, זה קטסטרופלי. כשאת מגדירה משהו כתרבות, אז את נותנת לו הרבה כסף, וכשאת מראה משהו כפולקלור, אז נותנת לו מעט כסף. אז כל התרבות הערבית או התרבות האתיופית מוגדרת כפולקלור, אז זה נותנים מעט כסף. אבל הקאמרי, התזמורת הפילרמונית, האופרה וזה, זה תרבות גבוהה, אז זה מקבל הרבה כסף. וזה מאוד, מאוד התחברתי לדברים האלה, אבל אחר כך היא עשתה לזה כזה אביוז, היא פשוט התעללה בכל הרעיונות היפים האלה, ואותו דבר אבישי בן חיים, הוא התחיל מעניין מבחינת האתגור של התפיסות, ולדעתי הוא נכנס לאיזה לופ שלפעמים זה נראה קצת באמת מנותק מכל מחשבה והיגיון.
אז אני אציע לכם, ענת וענת, הסתכלות אחרת על זה.
אשכנזית.
אוקיי.
רציתי להגיד לו, גיא, אתה נכנס פה לשדה מוקשים בו.
לכן אני לא מתכוון להיכנס. אני לא מתכוון להיכנס לשדה.
אנחנו מוכנות.
אני אתן הסתכלות כלכלית על זה, אוקיי. אני לא אכנס לשדה מוקשים, לא היום ענת. אז דבר אחד ברור, השיח הזה שמאוד מאוד צמח ופרח בשנים האחרונות, והוא מייצר רייטינג אדיר גם ברשתות החברתיות ולא רק ברשתות החברתיות, אני יכול לחשוב לפחות על קבוצה אחת.
הוא מייצר רייטינג? בוודאי. מה, השיח המזרחי אשכנזי?
לא, הנושא הזה, בוודאי. אם תסתכלי בפייסבוק ובטוויטר, בכלל, ברגע שאנחנו מסתכלים על הכל, על השיח המקוטב הזה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, או ביבי, אנטי ביבי, הסוג השיח הזה, זה השיח שמייצר הכי הרבה רייטינג היום. את יכולה לראות את זה הכי פשוט, תסתכלי על הכתבות הכי נקראות ברוב אתרי האינטרנט בישראל, ותראי שברגע שאתה מכניס את העניינים האלה.
אני אתן לך דוגמה מעולה לזה, הסיפור של ניר דוד ונחל האסי. כל עוד זה היה סיפור על ניר דוד ונחל האסי, עניין תכנוני של איפה זה עובר, מה זה היה בסדר. ברגע שנכנס לזה הסיפור של ישראל הראשונה שדופקת את ישראל השנייה, זה התפוצץ.
בדיוק. אז יש לפחות קבוצה אחת באוכלוסייה שמאוד שמחה מזה שזה מושך את כל האנרגיה בפוליטיקה ובעיתונות. האלפיון העליון. למה? כי ברגע שכל האנרגיה שלנו היא בתוך השיח הזה, אז אף אחד לא עוצר ואומר, רגע, אולי יש גם עניינים שהם לא רק ישראל הראשונה, ישראל השנייה, והם לא רק אשכנזים ומזרחים, אולי יש גם את העניין של איך האלפיון העליון מתרחק מכל שאר האנשים, ומה הכוח הפוליטי של האנשים בעלי המשאבים הגדולים ביותר. ואחד הכלכלנים בארצות הברית פרסמנו את זה במרקר כמה פעמים בחמש השנים האחרונות, הוא הביא ניתוח קצת שונה לעניין הזה, ואמר, אתם יודעים, הכיתוב הזה מאוד משרת את הפוליטיקאים ובעלי הכוח. למה? כי ברגע שזה הסחורה העיקרית שפוליטיקאים, ובעצם כל אחד, כל אנשי הציבור יכולים למכור, הם בעצם לא צריכים לספק שירות אמיתי לציבור. אתה צריך רק למכור שנאה לצד השני. כלומר, השיווי משקל הזה שבו אנחנו, יש שני מחנות, ביבי אנטי ביבי, ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, אשכנזים לא מזרחים, זה דבר שמאוד
חרדים,
דתיים חילוניים. זה חוץ מזה שיש בזה המון דברים נכונים, זה גם שיווי משקל שמאוד משרת את מוקדי הכוח, גם בכסף וגם בשלטון.
אני מסכימה איתך, וזה גם מסיד את תשומת הלב מהדברים שצריך להתעסק בהם, כי אם אתה מתעסק האם החרדים האלה לבשו מסכה או לא לבשו מסכה, זה לא מעניין. לא מעניין אם הם שמו מסכה או לא מסכה. מה שמעניין זה מוקדי הכוח שסביב זה, ואתה צודק.
אבל אני בכל זאת רוצה.
ולכן נתניהו כל כך מלבא את השנאה הזאת.
בכל זאת אני רוצה להתעכב על העניין של אפליה או של שוויון בהזדמנויות, בכל זאת. לא התכוונתי מהצד של יוצאי יהדות צפון אפריקה. את פעלת לא מעט כדי לשלב מיעוטים בתקשורת. הקמתם מסלול הכשרה לישראלים יוצאי אתיופיה, לישראלים ערבים. חלק מהם הצליחו להשתלב בערוצים, חלק קטן בערוצים המרכזיים.
אחד הדברים שאני באמת, באמת, באמת גאה בהם באופן מרגש, זה הנושא של היוצאי אתיופיה. אני הכשרתי...
שבמקרה הזה באמת יש אפליה שהיא קיימת ונוכחת ובולטת.
ושקשה מאוד להתגבר עליה, כי צבע האור תמיד יהיה שונה. אז תמיד הם יהיו מסומנים באיזשהו אופן. אבל מה שאני ראיתי לנגד עיניי, זה שאם הם יראו פרצוף שחור בטלוויזיה, אז ילדים בבית ספר, ברחובות, באיזו שכונה ברחובות, יגידו, או, גם אני יכול להיות מגיש או כתב בטלוויזיה, וזה ייתן להם איזשהו מודל לחיקוי, ואכן זה קרה. אני חייבת להגיד שזה קרה. עכשיו, לא כולם השתלבו בתקשורת, אבל הם כן השתלבו במגוון דברים, כולל שרה בממשלה, שהייתה באחד הקורסים שלי, השרה פנינה תמנו שאתה, והיא הייתה קודם כתבת לענייני משפט בערוץ אחד. האם יש הסללה של יוצאי אתיופיה? יש ודאי. היום בית הספר היחידי לעיתונות בארץ, עם הרבה הצער והזוועה, זה רק גלי צהל. האם צעיר כזה שלומד בבית ספר, בכיתה מיוחדת, ברחובות, או לא יודעת איפה, שיוצא אתיופיה, יכול בכלל לדמיין שהוא ניגש למבחני הכניסה לגלי צהל ומתקבל? הלוואי.
אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, אם בשיח של כן ביבי, לא ביבי, יש מקום גם לעיתונות שעוסקת באג'נדה חברתית?
אני חושבת שחייב להיות מקום לעסוק באג'נדה חברתית, אבל יותר מזה, לעסוק בדיוק במה שגיא מטיף לנו כבר כמה, שני עשורים, לעסוק בקשרים האלה בין הול שלטון עיתון, כי שם נמצא הכסף, ושם נמצא הכסף שלנו, ושם עובדים שם עלינו, הכוח. ושם הכוח, ושם המניפולציות, ושם הדבר הזה, ונתניהו, כן נתניהו, לא נתניהו, נתניהו מחובר לכל המיליה הזה, וזה הדבר המפחיד.
אז לסיכום אני יכולה להגיד לך שהוא ימשיך לכתוב על זה.
אנחנו נמשיך, המרקר ימשיך, אבל צריך להודות גם ולהגיד שיש קושי גדל והולך בשנים האחרונות לכל העיתונאים בכלל, ולעיתונאים במרקר בפרט, לעניין את הציבור בעניין הזה, בגלל שאחד הדברים שעשו הרשתות החברתיות זה שהן יודעות טוב מאוד למכר אותנו, וכך עובדים האלגוריתמים וכך העסק עובד, ועניינים של ביבי לא ביבי, ימין ושמאל, זה דברים שהציבור נמשך אליהם בטירוף, הם מרכזים את כל העצומת לב, וקשה יותר ויותר לייצר עניין וקשב אצל הקוראים, לעסוק בדברים שהם לא מחנאים והם לא תרבותיים וזהותניים.
אני מסכימה איתך בצער, אני מסכימה איתך, אבל אני גם מסכימה איתך שאלה הדברים החשובים, וכאילו האתגר הוא איך להפוך אותם למעניינים ולמושכי קהל.
זה האתגר.
אז אולי הצלחנו לעשות את זה ב-40 דקות האחרונות. ענת סרגוסטי, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
תודה רבה ענת. טוב, גיא, אמנם הדיון ברובו עסק בתקשורת, אבל אני רוצה דווקא לקחת מהפודקאסט הזה את העניין הדתי שאיתו סיימנו. תמיד האמנתי שאין דבר כזה אפליה, ושמי שרוצה להצליח, מצליח, והנה אני הצלחתי, ככה גידלו אותי. אבל לאורך הדרך הבנתי שהדברים הם לא כל כך נחרצים, וכן, יש אפליה ויש מוקדים של אפליה כלפי אוכלוסיות שונות, שמודרות ומקבלות פחות הזדמנויות, כמו קהילת הישראלים יוצאי אתיופיה. ומהבחינה הזאת הפעילות של ענת, גם כעיתונאית וגם פעילה חברתית, אני חושבת שהיא נחוצה מאוד ומבורכת, והלוואי שיהיו עוד כאלה.
יש המון כיוונים ומסקנות שאפשר לקחת מהרעיון עם ענת סרגוסטי, ובכלל עם ההיסטוריה של העולם הזה ועיתונות בכלל. אם צריך לקצר וצריך לקצר, אני הייתי מסכם, שהדבר החשוב ביותר והסמוי מהעין ומהאוזן של רוב הקוראים, הצופים, המאזינים, תמיד, ובעיקר בעידן הזה, הוא שההטייה האמיתית של העיתונות היא לא בעד ביבי או נגד ביבי, לא ימין ולא שמאל, ואפילו לא קפיטליזם או סוציאליזם. ההטייה האמיתית היא בעיקר לכוח, לכסף, לממסד, למקורות המידע. זה האתגר, זאת הסוגיה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות במרקר בכלל, ובפודקאסט הזה בפרט, לפעמים מצליחים יותר, לפעמים פחות. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. תודה לדן ברומר, לאמיר פקטור, תודה לחנת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.